מצד אחד, שבועות זה יום אחד, אבל זה יום שהוא חייב להיות כל הזמן. הוא כל השנה, אנחנו חייבים לזכור אותו תמיד, לחיות אותו תמיד. יש שתי חגים שאנחנו מאוד מזכירים בהם משהו מאוד מרכזי בחג הזה, וזה לא מפורש בתורה. דהיינו, ראש השנה ושבועות. ראש השנה אנחנו מאוד מרכזים את היום הזה סביב יום הדין. וזה לא כתוב בפירוש בתורה. זה רק נלמד, גמרא דורשת את זה עם פסוקים, כי חוק לישראל הוא משפט, איזה חג שאנחנו מקיימים בו, משפט לאלוהי יעקב. אבל זה לא כתוב בפירוש בתורה. וגם חג השבועות, יום החמישי, העצרת, יום הביקורים, זה מה שכתוב בתורה. יש איזה זמן מתן תורתנו, אנחנו זה יום תפילה, אבל זה לא מפורש בתורה. אז... אמר אליהו, אמר, כן, שזה בכוונה, כי גם את יום הדין, שהמשמעות הוא שהאדם צריך תמיד לעמוד ברגשי קודש של עבד אל אדונו, וגם מתן תורה, כאילו התורה לא מציינת את זה באיזה יום מסוים ומפורש, כי זה דבר שהוא צריך להיות תמיד. אפשר להגיד, היום הזה זהו, על יציאת מצרים. יש דברים שאתה יכול, בסדר, היום הזה אנחנו זוכרים, פורים, רגים, אבל תורה זה קיים חיינו, מברך ימינו, ובהם נגיע יומה והלילה. וכמו שבעל התניא אמר שהיחס והערך בין האיברים, בין התורה לבין המצוות זה כערך וכיחס בין האיברים לבין הדם. שהאיברים, כל איבר הוא פרטי, הוא מיוחד, הוא מסוים. אבל הדם הוא החיות הפנימית של כל האיברים. אז התורה זה דבר תמידי, דבר נצחי, דבר שכל החיים, אנחנו כל הזמן חיים אותו. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אדם ילמד, יאכל מצה בפסח. הוא לא יקיים מצוות מצה. יישב בסוכה בפסח. סליחה, יאכל מצה בסוכות וישב בסוכה בפסח. הוא לא קיים שום מצווה. אבל ילמד מסכת פסחים בסוכות וילמד מסכת סוכה בפסח. אז אין מוקדם ומאוחר בתורה. בלימוד תורה זה... אז באמת, עיקר אחרי שבועות הוא מאוד חשוב מצד באמת התכלית, המטרה, העניין בקבלת התורה זה שאנחנו נחיה את התורה. שננשום אותה. התורה זה איך היא תמצא האפשרות, נתינת האמצעים להמשך החיים. בשבת אחרי צהריים, ניסו לישון, קצת לכבוד שבת, לכבוד שבועות. אז לא נרדמתי, גם באמת התורה ניתנה בהר סיני, התורה ניתנה בחוץ לארץ. נכון, עושים גבולות ארץ ישראל, אבל עוד לא התקדשה ארץ ישראל. התורה ניתנה לנו במדבר, עוד לפני שבאנו לארץ ישראל. כן. ארץ ישראל זה ארץ של השלמות, של השראת השכינה, ארץ של אלוקיך, ארץ החיים, כל המתנות של ארץ ישראל. התורה לא ניתנה בארץ ישראל, כי התורה היא זאת ש... זה, כן. התורה היא המכשירה, היא הבונה, היא המכוננת, היא המתקנת. התורה ניתנה בהר סיני, כדי שהיא תביא אותך לארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ של השלמות, של התיקון, של האידיאל העליון. אשרת השכינה בשלמות, איך נזכה לזה? איך נגיע לזה? איך נתקדם לזה? מה הכוח שלנו? זה התורה הקדושה שקיבלנו בהר סיני. חזרו, הבראתי את שערה, בראתי לו תורה תבלין. התורה ודאי, זהו, זה התורה, תרופה נגד את שערה. התורה היא ברוממותה העליונה. היא באה אליך פה עכשיו, וגם נותנת לך את הכוח להיות תבלין ותרופה. ו... ומה שיביא אותך לשלמות, לתיקון, לבירור, לזיכוך, מה שיביא אותך לארץ ישראל. אז זהו, עכשיו קיבלנו תורה, עכשיו יש לנו מה להתקדם. אז צריכים להוריד את התורה לארץ. להוריד אותה לתוכנו, לקרבנו. רואים את זה מאוד במזמור שאנחנו אומרים בפרק י"ט בתהילים. רואים את זה בשבת, אומרים... מי שקרא קצת הקטע מהמעזור הקדוש של התיקון של השבועות, אז גם כתוב שם הדרשה על המזמור, השמיים מספרים כבודל. אנחנו נתייחס לחצי השני, אולי אחרי זה נחזור לחצי הראשון שלי. יש לנו שם הרבה התייחסות לתורה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. מצוות השם ברא, מאירת עיניים. יראת השם תאורה עומדת לעד, משפט השם אמת צדיקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב וכו'. בואו נתייחס רגע רק לסיומת של הפסוקים. מה התורה פועלת? בפסוק הראשון על מה היא פועלת? על הנפש. תורת השם תמימה משיבת נפש. בפסוק השני על מה היא פועלת? על הפתי. אחרי זה על הלב. אחרי זה על העיניים. אחרי זה משהו כזה צדקו יחדיו, נכון? תורת השם תמימה, משיבת נפש. שיר ומה, מחכימת פתי. פקודי השם ישרים, סמכלת. מצוות השם ברא, מאירת עיניים. מאירת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. התורה היא משיבת נפש. מי לא מסכים לזה? נו פשוט, מה התורה? בטח. הנשמה לא אוהבת את התורה. התורה לנשמה ככפפה על היד, מה? בטח שהתורה היא משיבת נפש. אדם רעב, צמא, מביאים לו לשתות. וואו, איך הוא אוהב את המים. הנפש, הנשמה של האדם צמאה. תורת השם תראה משיבת נפש. התורה משיבה את הנפש, מחיה אותה בחיים עליונים. חיים מצילים, חיים אלוקיים, חיים של השראת שכינה, חיים של הידבקות והתקשרות בקדוש ברוך הוא. ודאי. תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל אחרי זה, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. מי זה הפתי? איפה השריטה של הפתי נמצאת? הפתי זה, יש לו בעיה שכלית כלשהי, ברמה מסוימת. אז הוא פתי, כן? הוא יותר מדי תמים, הוא לא... הוא פתאים, באדם שלא... השכל שלו לא במקום, עושה שטויות. הוא הפתי. הוא קורא ספר משלי, החכם והפתי. כלומר, הפתי, הקלקול אצלו זה בא שכל האנושי, נכון? בא דוד המלך, אמר לנו, דע לך, התורה לא נשארת למעלה ברובד הנשמתי של האדם. התורה יורדת והיא פועלת ומתארת ומתקנת ומכשירה ומכוננת ובונה גם את השכל שלך. וואו. מחכימת פתי. השכל האנושי של האדם שהוא פתי. הוא פתי, הוא עלול לקבל כל מיני החלטות, להסיר כל מיני בקרות על כל מיני דברים. והתורה, כן, התורה עכשיו תדריך אותו, תתקן אותו, תטפל בו. יופי. אז התורה, איך אומרים, טובה לנשמה, והיא טובה לשכל. הפסוק השלישי כבר יורד עוד יותר למטה. חייבים להדגיש שכמובן השכל זה החלק הכי עליון באדם, נכון? הכי מופשט, הכי מובחר באדם. זה השכל. הנשמה זה בכלל, זה משהו, נשמה שאתה בתאורה, זה משהו קדוש, עליון, משהו למעלה מהממדים של סתם הבן אדם. מתנת שמיים, חלק אלוה ממעל, כמו שכתוב באיוב. אבל התורה היא לא, היא יורדת גם לחלק העליון של האדם, לשכל. אבל הפסוק השלישי כבר זה יורד ללב. הלב הוא הרבה יותר גשמי, מקורקע, קשור לדברי העולם מאשר השכל. אדם בשכל יכול להרחיק דברים וזה, אבל אומר כן, אבל מה אני אעשה? אני נמשך, אני קשור, אני לא יכול. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, בשכל זה עובד, אבל בלב זה לא עובד. הרגש הוא מאוד מאוד קשה. מאוד קל לשכנע אנשים, להסביר להם משהו, אבל לשנות את המידות, כולנו יודעים. לרכוש ידיעות, זה גם קשה. אבל זה הרבה יותר קל מאשר לעשות שינוי במידות של האדם, בלב של האדם. שאדם כעסן יהפך לנחתן, או שאדם יהפך לשמח, שהמשיכה, זה לא פשוט. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. התורה מהנפש, מהשכל, היא גם תרד ללב. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. הלב שלך ימלא שמחה בהשם. שמחה טובה, שמחת מצווה, שמחה עליונה. טוב, אז אנחנו כבר ברוך השם זכינו שהנשמה שלנו מאירה באור של תורה, השכל שלנו מאיר באור של תורה, הלב שלנו מאיר באור של תורה. הרבה פעמים אדם, ויש הרבה אנשים שככה זה, מה לעשות? זה קל להגיד, אבל קל לנו, טוב לנו, ברוך השם, בבית המדרש, בישיבה, בבית הכנסת, בשבת. שיוצאים החוצה זה קצת קשה, אז פתאום אני מסתבר, אני מאבד את האיזון שלי, עזוב, אני חייב לשאת בישיבה, יש משהו בעיניים שאפילו אחרי שאדם תיקן את הרובד הנשמתי והשכלי והלבבי שלו, יש משהו שהעיניים, העיניים זה הקשר שלי לעולם החיצון. אני יכול לעצום את העיניים ולשיר שיר טוב, עם חיבור של נשמה, שכל ורגש. אבל כשאני פותח את העיניים, אני פתאום מוצא את עצמי במקום אחר. כאילו אני מקבל רשמים מהעולם שהם מאבדים את השיווי משקל שאני יצרתי לעצמי על ידי העבודה הגדולה של לימוד התורה והורה על הנשמה ועל השכל ועל הלב. כשאני נפגש עם העולם, זה בעיה אצלי, כשאני נפגש עם העולם אני יכול לקבל מסלול של חיי קודש קבועים בתוך איזה מקום סגור ושמור. אני לא בשביל, ההתרשמות החיצונית מעולם היא מאוד מאוד מפריעה לי. אז כן, זה לא פשוט. גם אף אחד, יש אנשים שאף פעם לא יגיד, לא כל אחד הוא יכול להיות כמו הרב גץ, אנשים שעסקו בשתי העולמות, בשלמות גדולה. הרב גץ בא לארץ, הוא עלה מתוניס לארץ, היה רב של קרן בן זמרה. אז הוא גם היה הרב של המושב, הוא גם היה מוהל, המסתדר. הוא גם היה מנהל הבית ספר, טוב עכשיו. הוא גם היה קצין ביטחון. הוא גם היה עסק בעולם הקבלה מאוד, הוא גם היה עסק בצורכי ציבור. הוא עלה לירושלים, הוא היה רב הכותל. ראש שיבת המקובלים בית אל, הוא היה הולך לעשות אימונים עם אקדח, הוא היה הולך גם לחוקרת, הוא היה צריך לריב גם עם הרפורמים, ולחזור לשיעור שלו בקבלה, זה לא כל בן אדם זוכה לשלמות, לשליטה הזאת, היה לו פעם, הוא היה צריך איזה טיפול שיניים, היה לו בעיות לב, אז היה בעיה לעשות לו הרדמה, והיה טיפול כואב. אז הוא אמר לו, רופא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. והרופא אמר שהוא רואה בישונים, רואים את רמת הכאב של האדם לפי הישונים שלו. והוא ידע שזה מאוד כואב. אבל הוא ראה שהישונים של הרב גץ לא אמרו, אז זה אדם עם שליטה מוחלטת כזאת. אז עכשיו התורה כובשת עוד שלב בחיים שלנו. מתקנת עוד תיקון, שלא רק בנשמה ובשכל ובלב, נזכה לטעום טעמה של תורה, לשתות את מימיה, להיות רבועים בטל שלה. הנה גם תאיר לנו את העיניים. כבר לא נסתכל על העולם כמאיים, אדרבה, התורה מופיעה, מחלחלת, יורדת, כן, מגיעה לכל הרובדים, אדרבה. כן, אם אנחנו לא, שהשנה הדליק איזה מדליק משואה אחד ש... נהג אוטובוס שהוציא איזה מחבל מהאוטובוס, לא יודע מה היה שם. מה? הרצל ביטון. נו, אני מצאתה מאוחרת, שמעתי את זה. אז מה הוא הדליק את המשואה, ומה הוא אמר? הוא אמר, בהודיה על הקדוש ברוך הוא, איזה משהו כזה, בהר הרצל את המשואה ביום העצמאות. עשה פדיחות למדינה, עשה כבוד גדול למדינה. עכשיו, הרבה אנשים... במהלך השנים אנשים מכובדים, ירא שמיים, הדליקו משואות. אבל לא היה מישהו שכל כך עשה את זה בכזאת, כן, קרא בשם השם בכזאת. וזה דבר מאוד מעניין. כי הבן אדם הזה בשיא הטבעיות והפשטות הוא עשה את זה, ומדינה שלמה מחה לו כפיים, וכן, הוא נגע ברבות של הרבה אנשים. הוא עשה את זה בשיא התמימות. אפילו, בטח יהודי, ספרדי מסורתי פלוס כזה, משהו כזה, הוא הדליק מסורה, הוא דחף את המחבל מעד. אז שהוא הדליק, הוא אמר שהוא בודע לקדוש ברוך הוא, שהחיינו וכמעט. אז אתה רואה שבן אדם, הוא לא מפק. כן, הוא חי חיים של אמונה. גם, יראת השם, נו, מצוות השם ברא מיראת עיניים. זה כבר מיר את העיניים, זה כבר יוצא החוצה. אחרי זה משפטי השם, אמת צדיקו יחדיו, זהו. אני כבר אין לי הבדל בין בשבתך וביתך ובלכתך בדרך. אני חי ונושם ורואה את תופעת התורה שבא אלינו מרצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, בא אלינו לנפש, להיות לנו משיבת נפש, אחרי זה יורדת אותנו מחכימת פתי ומשמחת לב ומאירת עיניים, עד שגמרנו צדיקו יחדיו. רק אחרי צדיקו יחדיו בא הפסוק של הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש מנוף וצופים. כל עוד שאתה לא קלטת את הצדקו יחדיו, שיש השוואה בין הממדים, שיש השוואה שלמה בין בית הכנסת לבין הרחוב, כאילו השוואה מצד שהקדושה שיש לנו בבית הכנסת, בבית המדרש, היא יוצאת החוצה, והקדוש ברוך הוא שמתגלה לנו בשבועות, בתוך מתן תורה, בתוך הלימוד, בתוך התפילה, זה הקדוש ברוך הוא שמביא ומגלגל את כל העולם לתיקון, וזה מה שהיה וזה מה שיהיה. לא לפחד, לא ראתה לדעת, כן, הוא דבר לך מלכנו אמת וקיים לעד, לעולם השם דבר לך ניצם בשמיים, ואתה מרום לעולם השם, התורה נמצאת וחיה ורבה בקרבנו ומהירה, ותאיר לגמרי את כל מחשקי העולם, אין דבר יותר ברור, זה אמרנו, זה הבטחה, זה שלמות, זה אמיתה אלוקית מוחלטת, שככה זה יהיה. עכשיו, אחרי שאדם עבד את כל התהליך הזה, שהוא קיבל תורה בשבועות, הוא עבד על זה אחרי זה חודשים ושנים, להביא אותו להזדהות שלו עם התורה, להתקשרות שלו עם התורה, עד שתפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם של תורה. נחמדים מזהב ומפז רב. לפני זה הוא לא יכול להגיד את זה, כי לפני זה התורה הייתה אצלו רק בנפש, רק בשכל, אז על מי הוא יעבוד? שהוא יגיד, הנחמדים מזהב רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. תורה נחמדת, התורה טובה, אבל אל תגזים, אני, כן, עובדה, אני מתלהב יותר, אני אלמד תורה, ואני קם בסוף הסדר, וברוך השם, מרגיש טוב, אבל אם הייתי קם ופתאום מוצא מעטפה מתחתיים, ככה, ברוך אתה של שטרות כחולים, וזה, נראה לי שהייתי שמח יותר. רק אחרי שאדם עושה באמת, זה עבודה גדולה, עבודה גדולה, כן, אנחנו בחרנו, תודה לאל, להיות שקועים בחיי קודש, להיות עסקים בבניין הקודש שלנו, של עם ישראל כולו, אשרנו, מה טוב חלקנו, אנחנו מקריבים בשביל זה, אבל צריכים לדעת שאנחנו באמת המאושרים באמת. באמת, מאושרים באמת. הנחמדים מזהב ומפז רב, הם תוקים מדבש ונוף וצופים. והקביעות וההתבוססות היא לא סתם, זה לא יש לך עוד תורה במדרגה, עוד יום של תורה ועוד יום של תורה ועוד יום. אתה הולך ובונה משהו אחר לגמרי. רב אליהו סיפר שהוא היה פעם בבורסה, חנכו שם איזה בית מדרש לתורה בבורסה. חבר עובד, אף יומי, אולי עם הפקקים של השפלה, גם בטח איזה מיין ששחרית, כמה. ואני לא יודע, אני אף פעם הייתי בבורסה, אבל לפי הסיפור כנראה יש שם תערוכות כאלה, מחירות של יעלומים וכאלה דברים, ויטרינות כאלה ש... אז הוא נכנס, והוא התעניין כמה היעלום הזה עולה, כמה האבן היקרה הזאת עולה. והם לא רצו לנו, אמרו לו, אנחנו לא אומרים את המחיר. למה הם לא אומרים את המחיר? למה לא כתוב מחיר? אם יהיה כתוב מחיר, אולי אתה תציע יותר. אם כתוב, אז אני הפסדתי. אם אני לא כתב את המחיר, אני בלב שלי אומר 1,000. אתה תציע 1,500, לא מציע? אז הם חכמים. לא רצו להגיד לו כמה זה עולה. הם לא אומרים, טוב? אבל למה הוא אכפת, מה מעניין אותו כמו. ואז הוא נכנס שם, והוא דרש לנו את הפסוק, הנכבדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. זהב, זהב, מה זה פז? אז אבן עזרא מסביר, פז, אבנים יקרות. מה ההבדל בין זהב לבין אבנים יקרות? זהב, גרם זהב שווה X. 2 גרם, 2X, 10 גרם, 10X, 100, 100X, נכון? זה לא משתנה. ככל שהכמות עולה, הכסף עולה באותו ערך, באותה יחסיות. טור חשבוני, לא, אבל ביהלומים זה בכלל לא ככה. יהלום שהוא בגודל של חצי סומסום, הוא עולה X. יעלום בגודל של סומסום הוא עולה 5X. ואם הוא בגודל של, לא יודע, 10 סומסומים, אז הוא עולה 100X. ואם זה גודל של 20 סומסומים, אז זה 1000X. זה לא עולה בערך יחסי. כן, כי היעלום זה אבן אמיתית שהיא מורכבת מצורה מסוימת ומיוחדת. כמו שהם יותר גדולים, זה יותר נדירים. זה יותר... ככה זה באבנים יקרות. התורה היא כמו זהב, וואי, שכל גרם שווה הרבה. אבל התורה היא יקרה גם מפז. יש מעלה בתורה, זה לא יום שלמדתי ועוד יום שלמדתי ועוד יום. יום ועוד יום זה לא יומיים, זה משהו אחר לגמרי. תורה שנמצאת בנפש, זה מדרגה, וואי, יפה מאוד. תורה שירדה גם לשכל של האדם, זה לא עוד מדרגה, זה משהו אחר לגמרי. תורה שירדה גם ללב, זה הנחמדים, מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צפים. גם עבדך נזהר בהם. זה קצת גם מחזיר אותנו לפרשת השבוע, שהתורה צריכה, לא יודע, להעיר לנו את כל ממדי הנפש והחיים שלנו. הקדושה צריכה להופיע בכל הממדים האלה. פרשת השבוע שלנו בעלותך היא מאוד כזאת, כן, היא פתאום זהו, אחרי הר סיני נוסעים ומתחילים את המדבר עם כל העליות והירידות שלו. אנחנו פוגשים את משה רבנו. משה רבנו, לא צריך את הציונים שלנו ואת הגדרות שלנו, אבל זה משה רבנו, יש לו הרבה כוח, הרבה הרבה כוח. יציבות, הוא לא נבעל, הוא יציב, הוא עומד בלחצים, הוא מנהיג, הוא עומד מול פרו. הוא עומד גם מול הקדוש, להבדיל לפעדות. שבעת ימים, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הולך לפרו, ישראל, עוד מכות, פרו מעטל, משתה. וזה לא פשוט, הם חיו בתוך, כמו החסידה, בראש של האריה, ככה הם חיו שם, זה לא היה פשוט. ויציאת מצרים, ומול קריעת ים סוף, והם מתלוננים במרה, ומתלוננים על המן, ומלחמת עמלק, וסיפורים על גבי סיפורים, וחטא העגל, אנחנו אחרי חטא העגל. איזה תפילות, עמידה מול העם, עמידה מול האויבים, עמידה מול האלוקים, דאגה לכל הצרכים. יש מקום אחד שפתאום, וואו, קרה משהו. לא בכוח, שהוא כוח, זה משהו אחר, שמשה אומר, כן, תיפרע מהם. אדרבה, זה המשכה של מנהיגות. אבל פה, שהם ביקשו, זכרנו את הדגה, שהוא אוכל במצרים חינם, את האבטיחים, את הכישרים, איך הרבה צחק. בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. תגיד, נתים להם בשר במצרים? אלה הם שובר כניסה למסעדה, לאכול שואר במשהו, הם היו, המצרים היו עושים על האש, אוכלים, אוכלים. היהודי היה בא עם הלחמניה מהצד ואוכל, ככה מריח את הזה ואוכל, שיהיה לפחות את זה. בשבטנו על סיר הבשר, ישבנו על סיר הבשר, אבל באוכלנו לחם לסובע. אכלנו לחם. רק היה שם איזה סיר בשר של המצרים. היינו מריחים, אחר וזה, פרנו אדון בלומנטל, יהודי במאה שערים, שמשמור אותו. עוד ינבון בסבא, היה בלחי, היה בתונגרן, היהודי יקר מאוד. הוא מתאר בתור ילד, כן, הייתי לקחת את הפרוסה מהבית, והיה שם איזו מסעדה אחת הייתה במאה שערים. הייתי הולך, הלוך חזור ליד הכניסה, להריח את האוכל של המאכלים, והייתי אוכל את הפרוסה שהבאתי מהבית. שבטנו על סיר הבשר, אוכלנו לחם. בכל אופן, פה משה רבנו אומר, מה אין לי בשר לכל העם הזה? האנוכי הריתי את העם הזה, האנוכי ילידים, תאמר לי, מה אין לי בשר? זה לא כל הצבא של מצרים שעוד רגע טורף אתכם. זה לא מלחמת עמלק, זה לא ים סוף. מה? מאין לי בשר, אנוכי הריתי, כתמר שאו לבדיך. תמוה, נכון? תמוה, הלא דבר הוא. אז אמר הרב סבתו, כל הדברים הם לגיטימיים, כל עוד יש לגיטימציה לדבר, משה רבנו יעמוד בכל הכוח. דהיינו, עם ישראל נמצא בלי מים. אז אני מבין אתכם, אני מבין את הצרה שלכם, ואני אטפל בזה, עם כל הכוח שבעולם. אין לכם אוכל, אנחנו נדאג לזה. חטאתם בחטא נורא והיום, חטא העגל, אנחנו נתמודד עם זה, אנחנו נתפלל, אנחנו זה, מצרים. כל הדברים הם לגיטימיים, כאילו, אפשר להבין שזה קרה, וכמה שזה יהיה קשה, אנחנו נתמודד ונטפל. אבל פה משה רבנו אומר, מה? לא חסר להם אוכל, הם רוצים את האהבה. בן אדם ששבר את היד, ששבר את הרגל, שנכשל באיזה חטא מסוים אפילו, אבל את האהבה זה מציאות חיים. זה לא חטא העגל, חטא העגל זה כישלון שהם חטאו באיזה חטא נורא והיום והפסידו בגלל לב. אבל בסדר, אבל פה שהם רוצים בשר. אנחנו רוצים לחיות חיי תאווה. לא רוצים לחיות חיי חטא אפילו, בוא נגיד. יש משהו חמור בתאווה יותר מהחטא. כי החטא הוא חטא, אבל התאווה היא תכונה נפשית. היא משהו שלא יהיה לו סוף. הוא אשר לימדונו חכמים. אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. תאווה זה דבר שהסיפוק התאווה הוא רק עוד בנזין על התאווה. תאוות ממון, תחילה, כל מיני. אמר רבי יוחנן, הנפש באדם, רעיבו, רעב, משביעו, רבע, משביעו, מרעיבו, שבע, משביעו, רעב. מה? אני אבקש מהקדוש ברוך הוא לבקוע את הים, זה לגיטימי. לבקש ממנו לסלח להם על חטא העגל, זה גם. לבקש ממנו לנצח את עמלק, לבקש ממנו מים, מצוין. נמסור את הנפש בתפילה הזה. לבקש מהקדוש ברוך הוא למלות את אהבתם. מה יהיה? משה רבנו אומר, אני לא הולך להתפלל עכשיו על כזה דבר. לא עושה כזה דבר. באמת בעיה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תיקח 70 איש מזקני העם. נשוי איתך במסע. לקבל דרך חיים אפשר באיזה הבזק גדול. וואי, מעמד הר סיני, בחיי ימינו לעולם, בחג השבועות. אבל לטפל בתאוות זה לא הבזק גדול. תאווה זה משהו בנפש של האדם. משהו, כמה שאנחנו יכולים להזדעזע מהתאווה, אבל אם היא נמצאת, אי אפשר להתעלם ממנה, היא דורשת טיפול יסודי. זה לא יעזור איזה משמר אחד, ואיזה, אני יודע, זה לא יום אחד, זה צריך פה דרך חינוכית, צריך פה עבודה, התקדמות, בניית נפש, לאט לאט, לאט לאט, עד שאיכשהו משתחררים מהתאווה. והופכים אותה לתאווה מתוקנת. תיקח 70 איש. מה בסוף הפרשה קורה עם ה-70 איש? מה הם מקבלים? נבואה. ויהושע בן נון, מה אומר לו משה רבנו? מי ייתן? כל מה שהם נביאים, כי יתנה השם תורחנים. זה בדיוק. תאוות הבשר, תאוות ההבלים, תאוות הגוף, לעומת התאווה הכי גדולה, זה הנבואה. מה הפירוש? האדם שהוא מתאווה לאיזה משהו, רוצה לקבל איזה עונג, איזה חוויה, רוצה לקבל איזה סיפוק. אז כן, הסיפוק הכי אמיתי, הסיפוק הכי עליון, הסיפוק הכי טהור, הסיפוק הכי הכי תכליתי, זה נבואה. אין מושגים בנבואה. צננו לראות את מלכנו, הקדוש ברוך הוא תאוותם של ישראל, צמא נפשי לאלוהים באל חי, נפשי הביתיך בלילה, אף מוחי בקרבי אשחרקה. ברור שההתנתקות הכי כותבית לתאווה, זה הצמא נפשי לאלוהים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. והתאווה הזאת שהיא באה לסיפוקה, זה נבואה, זה רואה שמסיעת ישרר ולהתענג על השם. זה שלמות עליונה להתענג על השם. כי יש באדם כוח של תענוג. יש בה, תענוג הוא, כל הדברים שאתה עושה אותם זה כי יש לך בהם איזה עונג מסוים. כל הדברים שאתה בורח מהם כי יש לך בהם הפך מתענוג. אז החלק הכי פנימי, עליון, בנפש האדם זה העונג. שהעונג שלנו יהיה מוקדש לקדוש ברוך הוא. זה סף הפרשה כאילו. מהתאווה לבשר, שזה משה רבינו אומר, זה הדבר שאין, אין איזה... וזה דרך טיפול ארוכה, אבל דרך הטיפול צריכה להביא אותנו בסוף לתאווה רוחנית, לעונג עליון, קדוש, זך, טהור. אצל משה רבינו, זה היה שהם זכו למדרגת הנבואה. אבל אצלנו, שיהיה לנו... זה בדיוק כל המזמור הזה בתהילים. שהתורה לא תישאר רק למעלה במשיבת... המלאכים רצו להשאיר אותה לגמרי למעלה. הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו אליה לארץ, להיות המשיבת נפש. אבל צריך לעבוד שהיא תהיה מחכימת פתי, שיהיה לנו שכל של תורה. צריך לעבוד שיהיה לנו גם מסמכי לב, שימשכות הלב ושמחת הלב תהיה בדברים מיליונים. ושזה יהפוך גם למאירת עיניים, הסתכלות והתרשמות מהעולם תורנית, וגם צדיקו יחדיו. ואז באמת נכיר באמת בעונג הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ולא פצפים. מה השעה עכשיו? מה?
95.
95. כן, ההדרגתיות הזאת היא שהיא בונה, והיא באמת, כן, זה לא דבר שנגמר בשבועות. זה דבר שאנחנו צריכים הרבה הרבה להמשיך אותו. זה עוד מופיע גם בשבועות בעניין... אנחנו אומרים בתפילה כל יום, זבחי שלמי ציבור והאשמות. ווסידוס זבחי שלמי ציבור. שאלה. מה זה זבחי שלמי ציבור? זה פעם אחת בשנה יש את זה. כל קורבנות הציבור הם קורבנות. קורבן התמיד, שבת, יום, חול. זה קורבנות עולה. הסעירים שם, במדבר, של פרשת פנחס, זה סעירי חטאת. הפעם היחידה שהציבור מקריב קורבן ציבור שהוא שלמים, זה בחג השבועות. בחג השבועות יש לנו קורבנות של פנחס, שזה קורבנות המוספים. הם שתי פרים, עיל, שבעה כבשים ושעיר, כולם לעולה ועשיר לחטאת. בפרשת אמור, עם שתי הלחם, יש לנו סדרה אחרת של קורבנות. שתי אלים, פר אחד, שבעה כבשים, כולם לעולה, ו... שתי הלחם שהם לחמי חמץ, ואותם מניפים עם שתי כבשים. והכבשים האלה זה זבחי שלמי ציבור, זה שלמים. זה קורבן שלמים של ציבור. אז זה משהו ייחודי מאוד שיש לנו רק בשבועות. עוד משהו מאוד ייחודי שקורה שם עם שתי הלחם, שתי הלחם הם ניתנים לאכילה נטו. מה שמאפיין את קורבן שלמים, אני רוצה לאכול בשר קודשים. מה עומד מאחורי המשפט הזה? אכילת בשר קודשים. לעומת הקרבת קורבן. הקרבת קורבן זה אקט של מסירת ונשיאת הנפש ללמעלה, לשורשה, לקדוש ברוך הוא. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. קורבן עולה, כולו עולה כליל להשם. למסור נפשנו. אבל אכילת קודשים זה פעולה הפוכה. זה לחיות חיי קודש. לחיות חיים של השראת השכינה. ותורתך בתוך מאי. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אבל יש, ותורתך בתוך מאי. השראת שכינה, מלמעלה למטה. מה? פתאום החג היחיד שאנחנו מוצאים שיש מושג של... אכילה, לשם אכילה, כאילו זהו, זה רק בקורבן שלמים. נכון שגם קורבן חטאת הכהנים אוכלים ממנו, אבל זה אכילה של לצורך כפרה, והקורבן עניינו חטאת. זה לא שלמים, שבעצם זה, אני רוצה לאכול קורבן, לאכול בשר קודש. זה שלמים. כלומר, דווקא בחג השבועות אנחנו פוגשים את ירידת הקדושה לתוך ממדי העולם. זה חג השבועות, יש לי ייעוד ותפקיד גדול, זה החג היחיד, את שתי הלחם אוכלים, את הקורבנות של שבועות, וזה רק בשבועות, זבחי שלמי ציבור, הם נועדו לאכילה. זה מה שחזר מהעצרת תהיה לכם, שהעצרת זה דבר שצריך לעשות אותו לכם. צריך לעשות אותו לכם, להכניס אותו, להשריש אותו, להטמיע אותו, בכל מדרגות החיים שלנו. כידוע היה מספרים על השרף הקדוש רבי אורי מסטרליסק, שחג אחד, משכי סיימו את התפילה, אמר, עד עכשיו קיימנו חציו לכם, עכשיו נלך לאכול ונקיים חציו להשם. החיות, השמחה, העונג, השלמה, התפילה, היה ממש כאילו, כמו חלב הדשן, תסבע נפשי וספטן אותו אל פי. היה לאכול, היה צריך לנכח את עצמו קצת. עכשיו, אבל, כן, אז זה, אבל כמובן שיש לנו את היום אחד בשנה הזה, שבועות, שהוא באמת נותן לנו את קריאת הכיוון, את נתינת הכוח לכל החיים, לכל השנה. אנחנו מכירים את חג השבועות בתור יום החמישים, יש לנו את במסלולי השנים, את השמיטה ואת היובל. אדם רגיל יש לו על הנכס שלו בעלות והשתמשות. אני הבעלים של השדה, היא שלי, היא רשומה על שמי, ואני עובד בה, קוצר אותה, זורע, בעלות והשתמשות. מגיעה שנת השמיטה, מה עושה לאדם? יש לך בעלות, אבל אין לך השתמשות. תן לכולם להיכנס, השדה שלך, אף אחד אוכל. מגיעה שנת היובל, ומה עובדת לאדם? לא בעלות ולא השתמשות. אז יש לנו ספירת העומר. כל ספירת העומר, כאילו, מה זה אומר? יש את המציאות של השליטה של האדם. בשנת השמיטה היא מזכירה לו את שליטתו של הקדוש ברוך הוא, בממד מסוים. בשנת היובל היא מביאה אותו לשליטה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. לא נשאר לך כלום. כי גר כלי ארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי. כלומר, אתה פוגש בשנת השמיטה, אתה עולה למדרגה של הכרה חלקית, במלכותו, אדנותו, ייחודו, או באידיאל הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל בשנת היובל אתה פוגש את האידיאל האלוקי, את הרעיון הזה, את העניין האלוקי, את האידיאל האלוקי, אתה פוגש אותו בלגמרי. נכבשת לגמרי, זהו, זה מילא אותך לגמרי. לא חלקי, כאילו, אנחנו מקבלים עלינו את כל התורה. אבל חלקי, אנחנו מכוונים בנפש שלנו, כאילו. התורה עדיין עוד לא נמצא בהתחברות שלמה ומלאה. זה מקצוע לכל החיים. אז גם כך יש לנו ספירת העומר. ספירת העומר זה שבועות, שבועות, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה. זה כמו השמיטה, שהשדה היא שלי, אבל כולם רשאים לאכול מהפירות. כלומר, אנחנו לאט לאט מתקדמים לחוות את החוויה של הכרתו וייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא. ותורתו הקדושה וחיי עולם שהוא נטע בתוכנו ובקרבנו ואת היותנו מכון ומרכבה אליו ולקדושתו. אבל בשנת היובל אתה חווה את זה לגמרי, זה משהו שכולו מוקדש לעזר, להתבטלות. האור האלוקי אין ממלא אותנו לגמרי, האידיאל האלוקי. אז אותו דבר זה שבועות לעומת העומר, זה יום החמישים, חג השבועות. אנחנו כאילו זהו, מקבלים תורה, מקבלים את החקיקה האלוקית בתוכנו, בקרבנו. אנוכי נטעתיך שורק כולו זרע האמת. אנוכי חזון הרביתי, אותו אנוכי השם אלוקיך, שזה נטע בנו את האמונה ואת הנבואה ואת התורה ואת היכולת להגיע לארץ ישראל, את היכולת למלות את כל חדרי הנפש באור של אמונה ותורה ואת כל ממילא עד ש... כל העולם כולו יתוקן, שכל הירידות יפכו עד להשגת הנבואה. אבל היובל, בסדר, אחרי זה חוזרים לעבודה. אבל קיבלת בשנת היובל כזה תזכורת, נתינת כוח גדולה. גם אנחנו מקבלים ביובל של כל שנה, בחג השבועות, את היום החמישים הזה. שנזכה בעזרת השם להופיע אותו למטה בארץ, להופיע אותו בלחם, בשלמי ציבור, להוריד אותו ללמטה. לכל קומת הנפש ולכל חלקי הבריאה. זה בעזרת השם, שנזכה שהגמרא בתענית אומרת שהר המוריה זה הר סיני. נכון, ככה הגמרא בתענית אומרת. אז יש מחלוקת גרסאות, אבל יש גרסה כזאת בגמרא. שהר המוריה זה נקרא הר סיני. כלומר, אז כן, שער סיני, תכליתו וייעודו זה להגיע להר המוריה. להר השם יראה, ותמלוך את השם לא יבדיך בהר ציון, משכן כבודיך, כמו שתיארנו בנפש של האדם, בית מקדש, בקודש הקודשים, ירושלים, לא יוסיף לבוא בחוד הראל ותמי אמר השם, ארץ ישראל, עד ש... והלכו גויים רבים לנוגע זורכך, אתם עדיין נאום השם, עם זה יצרתי לי תהילתי, אספרו. אמן ואמן.